רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והווי זעיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, והווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, העין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אם כן, המשנה הראשונה הזאת כוללת הרבה דברים, והדברים נאמרו בשם רבי. רבי זה רבי יהודה הנשיא, שחיבר את המשנה, הנקרא גם רבינו הקדוש, או רבי יהודה הנשיא, או סתם רבי. בוודאי תנא, הרי הוא זה שחתם את המשנה. אז הוא בעצם כמעט סוף התנאים, וזכה לאסוף את כל המשניות שנאמרו עד לידורו, ראה שעם ישראל עומד לעבור זמנים קשים, ואז הוא עשה דבר שבשביל לעשות אותו היה צריך להיות במדרגה של רבי יהודה הנשיא, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. מה הכוונה? הכוונה שהוא לקח על עצמו את החיות לכתוב את התורה שבעל פה. כידוע, כפי שנאמר במסכת גיטין, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם, לומר אותם בכתב. ואיך רבי יהודה הנשיא עשה את זה בכל זאת, שהוא כתב את המשנה? כי עת לעשות לשם, הצורך לגדור גדרות, למנוע אסון נורא, שתשתכח תורה מישראל, בגלל פיזור הגלויות וצרות של 2,000 שנות גלות במלכות אדום, שעניינה של מלכות אדום לא היה רק להתנכל לישראל, אלא להתנכל לתורה של ישראל, רבי יהודה הנשיא, ברוח קודשו, מתוך קדושתו וטהרתו, ראה שאין ברירה, ואז כתב את התורה שבעל פה. אם כן, הפרק שלנו פותח בדברי רבי יהודה הנשיא. אומר המהר"ל, רבי אומר, התנא התחיל בדברי רבי פרק אחד, ועשה דבריו ראש פרק, ולא סידר אותו עם הראשונים, אף על גב שזכה רבי שמעון בן גמליאל, שהיה אביו של רבי לפני זה, והיה לו להזכיר הבן, עם האב. מכל מקום התחיל בדברי רבי פרק מיוחד, כי בו היה תורה וגדולה במקום אחד, והיה ראש לכל ישראל, וראוי לעשות דבריו ראש פרק. אם כן, המהר"ל מתייחס לשאלה הראשונה, והיא, למה בעצם דברי רבי לא הובאו בסוף הפרק הקודם? למה לכאורה היה ראוי שיאמרו את דברי רבי בסוף הפרק הקודם? כי המשנה האחרונה של הפרק הקודם זה רבן שמעון בן גמליאל, ורבן שמעון בן גמליאל הוא אבא של רבי יהודה הנשיא. כמו שלפני זה מצאנו שהזכירו אב ובנו, סדר הדורות של החכמים, לכאורה היה מקום שיזכירו אב ובנו, רבן שמעון בן גמליאל, רשב"ג ורבי. ולמה הפרידו ושמו את דברי רבי כראש פרק? למדנו עכשיו כלל גדול בדברי המהר"ל. מיקומם של דברי חז"ל נבחר בקפידה, לא על פי סדרים טכניים, שלפעמים הם חשובים, אבל לפי, על פי עניינים מהותיים. המהר"ל מלמד אותנו להסתכל על דברי רבותינו מצד המהות. למה שמו את דברי רבי כראש פרק? כי רבי הוא ראש בני ישראל. יש אומרים שזה בכלל הנוטריקון של שמו. מה זה רבי? ראש בני ישראל. ראשי תיבות, רבי. זאת אומרת, כדי למקם את דברי רבי במקום הראוי להם, אף על פי שמצד התולדות הוא היה צריך להופיע לכאורה כהמשך לדברי אביו, רשב"ג, בחרו להעמיד את דבריו כראש פרק. מצד גם האישיות שלו, שעליו אמרו שהיה תורה וגדולה במקום אחד. מה זאת אומרת תורה וגדולה? תורה, חוכמתו, גדולה, הנהגתו. רבי היה גדול גם בהנהגה, והוא היה כמובן מיוחס לדוד המלך, כמו כל השלשלת הזאת. אם כן, תורה וגדולה במקום אחד. וזה היה צריך לציין בהעמדתו בראש פרק. כן, מה שמך?
עובד.
אורן?
עובד.
עובד? כן. טוב, אז מה שאתה שואל, זה מלמד אותנו שיש גם שיקולים נוספים. זאת אומרת, כמו שאנחנו למדנו בפרק הקודם, בפרק ראשון, שהמהר"ל טרח והעריך מאוד להסביר שהדברים בפרק הראשון סודרו להפליא, כדי להראות לנו איך התורה עברה במשך הדורות, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע וכו' וכו', ולהראות לנו שהיו תקופות בישראל של הופעת התורה. ויש בוודאי הבדל בין הופעת התורה בימי משה רבינו ותקופת הזקנים והנביאים ואנשי כנסת הגדולה לבין תקופה שבאה לאחר מכן. יש זמן לתקופה של תורה שבכתב, זמן לתקופה של תורה שבעל פה. יש עוד חלוקות, אבל בתוך החלוקות האלה צריך לדעת שרבי קובע לעצמו מקום משלו. אי אפשר להתייחס לרבי יהודה הנשיא כעוד אחד מן התנאים. לא, יש לו מקום משלו. וכשרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, בזה הוא קבע את מקומו בהופעת תורה שבעל פה בישראל, כמקום מיוחד, שאי אפשר להתייחס לדבריו כמו שנתייחס לכל תנא אחר. זה מה שהמהר"ל מלמד אותנו כאן. כן. במשנה הקודמת, האחרון, זה היה רשב"ג. ורשב"ג הוא היה אבא של רבי. ולכן לכאורה היינו צריכים עכשיו למצוא, משה, יש לך פה ספר. יש לך פה ספר. לכאורה, אז היינו צריכים למצוא, יחד עם האב רשב"ג, עכשיו הבן רבי. תמשיך. כמו שגם לפני זה מצאת את רבן גמליאל שמעון בנו. זה הדבר הזה, זה לא חדש. רבן גמליאל שמעון בנו. אז אותו דבר, כיוון שהזכרת את הרשב"ג בסוף הפרק הקודם, למה לא המשכת עכשיו עם רבי בנו? לא, כי אני רוצה לקבוע מיוחד לרבי. למה? כי הוא בכלל תופס מקום מיוחד. הוא יעשה את המעבר בין תקופת המשנה לתקופת התלמוד, לתקופת הגמרא. הוא סיכם את כל התורה שבעל פה. אתה מבין מה זה אדם שמכיל את כל התורה שבעל פה? הוא ניסח את כל התורה שבעל פה. כל המשניות זה רבי יהודה הנשיא. זה המשנה, זה הנשמה שלנו. אז היה צריך לקבוע לו מקום מיוחד. כן. אסור תורה שבכתב לעשות אותה תורה שבעל פה. זה אומר שאתה לא יכול ללמוד תורה שבעל פה, תורה שבכתב בעל פה ולהתחיל לצטט. נכון. נכון. אין היתר. ההיתר הוא, השאלה שלך היא שאלה גדולה. קודם כל, אני כבר ראיתי תלמידי חכמים גדולים, שכשבתוך דרשה היו צריכים לצטט פסוקים, הוציאו פתק מן הכיס, והיו קוראים את הפסוקים מתוך הפתק. כדי לקיים בדיוק את הדבר הזה. בכל זאת, איך מצאו היתר? אז אמרו שיש היתר, למשל, להגיד קריאת שמה בעל פה. הרי קריאת שמה זה תורה שבכתב. אז איך אנחנו אומרים קריאת שמה בעל פה? שאנחנו אומרים את זה לא על דרך של תורה שבכתב, אלא על דרך של תפילה, ובכלל אילו פסוקים השגורים בפינו. הכוונה כמובן היא קודם כל למנוע שיבוש, וכשמשבשים את התורה זה גורם לזלזל בה. כשלא מדייקים בתורה זה גורם לזלזול. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, איך שבא לך. ואחר כך, לא רק אתה חושב שכל מילה אתה יכול להגיד אותה איך שאתה רוצה, אתה יכול להגיד גם מה שאתה רוצה. ובסופו של דבר, אז אנחנו מגיעים אם אנחנו עושים הגעה בספר תורה, שאפילו על אות אחת אנחנו פוסמים ספר תורה, ואנחנו אומרים להוציא ספר תורה אחר, אז גם בציטוט הפסוקים עלינו לדייק. וזה מאוד קשה שאדם יצטט את כל אלפי הפסוקים שיש בתנך, ולא ישבש אותם באיזושהי מידה. אז לכן, באמת צריך להקפיד על זה. אותם הפסוקים שאינם שגורים בפינו, אנחנו צריכים לדקדק ולומר אותם מתוך הכתב. והרבה פעמים אתה תשמע אנשים שמצטטים פסוקים, ולא אנשים פשוטים, שהם מצטטים את הפסוקים. לא נכון. למה? כי הם לא מדקדקים לקרוא את זה מתוך הכתוב. יש אם למקרא ויש אם למסורת. סוגיה בתחילת מסכת סנהדרין. כלומר, גם ממה שכתוב יש מה לדרוש. כל מילה זה הופעת אור מלמעלה. אז צריך להיזהר מאוד. לכן, ההיתך שאתה מדבר עליו, שבכל זאת יש מצטטים פסוקים, זה אותם הפסוקים ששגורים וכבר כולם מכירים אותם. ואם אדם ישבש אותם, אז יתקנו אותו. אבל אם אדם יצטט פסוק, אם אתה מצטט אשרי יושבי ביתך, רוב הסיכויים שאם הוא ישבש פסוק, יתקנו אותו. אבל אם אדם ישבש איזה פסוק בנביא ישעיה, אנחנו עוד לא במצב שבו כולם מכירים את הנביא ישעיה בעל פה. ועוד סיבה. כן, המהר"ל, אתם רואים, כמו שבפרק הקודם, השקיע מאמצים להסביר לנו את ההיגיון הרוחני שבסידור דברי רבותינו. הוא מלמד אותנו לגשת נכון לדברי חז"ל. תלמד להכיר את סדר הדברים. למה הם הופיעו בצורה כזאת? למה הם נמסרו לנו לפי הסדר הזה? יש לזה עניין מהותי. אז הוא הסביר לנו ככה, היה צריך להזכיר את רבי בפרק הקודם? לא, הוא ראש בני ישראל, אז נזכיר אותו בראש פרק. עוד סיבה, ועוד, לגודל המוסר שנזכר בדברי רבי, שאמר איזה דרך שיבחר לו האדם. יש לך עוד סיבה למה העמידו אותו בראש פרק, כי הדברים האלה הם דברים גורליים. רבי בא ואומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו אדם. מה זה כל החיים? מה זה כל החיים? כל החיים זה זה. כל החיים זה, באיזו דרך תבחר? רבן יוחנן בן זכאי, ביום מותו בוכה, אין הוא יודע באיזו דרך מוליכין אותו. מה זאת אומרת באיזו דרך מוליכין אותך? כן, כי זה היה תלוי בדרך שהולכת את עצמך בזמן החיים. לפי הדרך שהולכת את עצמך, ככה אתה תזכה ביום מותך על הדרך שהוליכו אותך. אז עכשיו בא רבי ואומר, רבותיי, יש לי שאלה ותשובה. איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? אז אם כן, אנחנו מגיעים עכשיו לדבר שהוא מאוד קרדינלי, מאוד עקרוני. ראוי לשים את זה בראש פרק. המשנה הזאת הולכת ללמד את האדם את עיקר החיים. ועוד לגודל המוסר שנזכר בדברי רבי, שאמר איזה דרך שיבחר לו האדם. ודבר זה כולל כל מעשה האדם אשר יעשה, כמו שאמר איזה דרך שיבחר האדם, הוא בחרת בחיים. לא פשוט. התורה מצווה אותנו לבחור בחיים, אבל תגיד לי בבקשה, מהי דרך החיים? התורה אומרת, הוא בחרת בחיים, מוכן, אבל מהי דרך החיים? בא רבי יהודה הנשיא, בתורה שבעל פה, וכדרכה של תורה שבעל פה, חושף את הערך המעשי של הציווי האלוקי שמופיע בתורה שמן השמיים. כן, אהרון.
אז איך האדם יכול לבחור את מודלו להתמיד בה 80 שנה כל החיים? זה קשה נורא.
הוא ילמד את המשנה הזאת כמה פעמים. כלומר, בכל דבריו ובכל מעשיו אשר יעשה, יבחר לו דרך זה שהיא תפארת לו. זאת אומרת, האדם בעצם, בדיוק כמו שאתה שואל, כל פעם שהוא עומד בפני החלטה על המעשה שהוא צריך לעשות, הוא שואל את עצמו, במעשה שאני הולך לעשות, תהיה תפארת או לא תהיה תפארת? זאת השאלה שהוא צריך לעצמו. מה שאני עכשיו עומד לעשות, כן? פעם שמעתי שמחנך אמר לתלמידו, אני רוצה לתת לך עצה אחת לחיים. אל תעשה אף פעם דבר שיום אחד תתבייש ממנו. אם אתה תימנע מזה, סידרת לעצמך חיים טובים. קשה מאוד. שאדם כל הזמן שהוא עומד בפני מעשה, שואל את עצמו, יום אחד אני אתבייש בזה, או אני אתפאר בזה. תפארת. אתפאר בזה. פאר. ומכיוון שהמוסר הזה כולל כל מעשה האדם, כבאו ראש והתחלה. כי זאת השאלה שלפני שאדם ייגש לכל מעשה, הוא ישאל את עצמו בזה. וכך דברי עקביה בן מעללאל, בשביל זה תם זה עצמו, שם דבריו ראש פרק. וכן דברי בן זומא, גם כן, כמו שהתבהר בעזרת השם, אתה תמצא בפרקים הבאים במסכת אבות, נכון, בפרק ג', אתה תמצא מה שאמר עקביה בן מעללאל, תמצא דברי בן זומא, כי כל החכמים האלה יתוו דרך מרכזית בה ילך האדם. ובזה זה יקבע את כל גורלו, שכל שהמוסר שלו כולל, התחיל בו הפרק. מפה למדנו שבענייני מוסר יש לנו שני סוגים. יש מוסר כולל ויש מוסר לפרטים. צריך לשים לב לדבר הזה. כשאדם בא לקבל הדרכה מוסרית, או הדרכה רוחנית, יש בזה שתי דרגות. זה לא אותו דבר. יש דרגה אחת, הדרכה כוללת. יש הדרכה שהיא עוסקת בפרטים. אי אפשר לאחת בלא השנייה. אם אתה תיתן הדרכה שהיא רק הדרכה של פרטים, זה כמו אדם שעושה ניווטים, רק שכחו לא אגיד לו לאן הוא צריך להגיע. אז הוא כל הזמן עושה ניווטים, רק הוא לא יודע לאן הוא מגיע. אז כמובן, אין לזה שום מטרה, הוא לא יגיע למטרתו, כי אין מטרה. צריך הדרכה כוללת. ודבר שני, כמובן, אם לאדם יש הדרכה כוללת, אבל הוא לא מסוגל לתרגם את זה להדרכה מעשית, להדרכה מפורטת, אז זה יכול להיות אידיאל מאוד גדול, מאוד ניסה, שמעולם לא ניתן ליישום. לכן, שימו לב, אומר לנו המהר"ל, הפרקים מתחילים בהדרכה כוללת. גם הפרק הראשון התחיל בהדרכה כוללת. במה התחיל הפרק הראשון? נכון, זה הדרכה כוללת. באיזו תורה אתה עוסק? אתה עוסק בתורה שמשה רבינו קיבל בהר סיני, זה לא התורה שלך. אתה לא תעשה במה שאתה רוצה, אתה צריך להתייחס כאילו שהשכינה נגדך, כאילו שעכשיו אתה נמצא בהר סיני. אם אתה תתייחס לתורה בצורה כזאת, א', אתה תעריך אותה. דבר שני, אתה תכבד אותה. ואתה תקלוט אותה, כי היא תעשה עליך רושם. אבל אם בשבילך התורה זה ספר ככל הספרים, אז היא לא תעשה עליך רושם. היא לא תצליח להשפיע עליך. יש אנשים שהתורה לא משפיעה עליהם. למה? כי הם שכחו, משה קיבל תורה מסיני. הם חושבים שהם מחזיקים ספר, עוד ספר אחד בספרייה. אז זה לא עושה להם רושם. אבל אם אתה מחזיק ספר תורה, ואתה מרגיש שאתה מחזיק דברי אלוקים חיים, אז זה משהו אחר. זה עושה לך רושם עצום, כמובן. אז הדרכה כוללת זה בראש. קודם כל זה כלל גדול, צריך לתת הדרכה כוללת. אחרי שתיתן הדרכה כוללת, תבוא ותפרט. את זה תעשה, את זה לא תעשה, את זה תעשה את זה. כמו שאנחנו מצאנו גם בתורה. הדרכה כוללת, עשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה הדרכה כוללת. אחר כך פרשת משפטים, הדרכה מפורטת. ואלה הדברים אשר תשים לפניהם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. קודם כל הדרכה כוללת בעשרת הדיברות, ואחר כך בפרשת משפטים, הדרכה מפורטת. אמנם יש לך לעיין, בסוף משה קיבל ושם תמצא מבואר, כי מה שהתחיל בדברי רבי בפרק אחד, הכל הוא נמשך לפי החוכמה כמו שביארנו שם, וכמובן הוא מסביר לנו, המהר"ל חוזר להסביר לנו, שיש סדר במסירת התורה, ולאט לאט, כמו שלמדנו בפרק הקודם, כן? הוא מזכיר לנו את סוף הפרק הקודם, התורה יורדת מן השמיים, והיא מתפרטת למדרגתנו עד כדי משניות, עד כדי הלכות, עד כדי הדרכות, ורבי יהודה הנשיא לוקח את כל האידאלים הגדולים האלה, האלוקיים האלה, המופשטים האלה, ועשה מזה משניות לחיים. ולכן עכשיו אנחנו עוברים לשלב של מפרטים. הפרק הראשון זה פרק הכללים. הפרק השני זה פרק ורא, כנס לחיים ותתחיל ליישם. ולכן רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, זוכה להתחיל בפרק השני, כי עכשיו אנחנו במדרגה של הלכת בפחי, הלכת ובו תתבקון, והלכת בדרכיו. ואם זה מתחיל בהדרכה כוללת. נכון. אז עכשיו מתחיל המהר"ל להסביר את המשנה לפרטיה. איזה דרך שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. יש לשאול. אחר שאמר כל שהיא תפארת לעושה, למה הוא צריך לומר עוד ותפארת לו מן האדם? ועוד יש לשאול, למה אמר רבי איזה דרך ישרה? ואילו רבן יוחנן בן זכאי אומר איזה דרך טובה, במשנה ט' בפרק שלנו, בפרק הזה, במשנה ט', רבן יוחנן בן זכאי אומר איזה דרך טובה שילך בה האדם.